מבין צד עצמו, שום דבר בגלל את עצמי. מה אני רוצה להיות?
זה כתוב שהנצור, איפה הוא מתחיל את הזיר, יש לו שטח הכפיים שלו, תראו שאני קשה, כאילו הכפיים שלו קשרות.
לפרחות זה נראה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד יפה.
אבל להבין שבאמת כל זה, הכל דבר אנושי, אתה מבין שאין לו שום מועמוד, שום אידיאלים, שום דבר טוב, שום דבר אלוקי. וזה לא קשור לשום מערכת אלוקית, או איזשהו חיים אלוקיים, להפך, להלביש את הלבוש האלוקי לנושים אנושים, להלביש את העצם האלוקי בלבוש שלך. זה דבר שקשה מאוד להגיד לך, כן? אבל מצד האמת זה התיאור שלו. לכן בעצם כל המצור הוא בעצם פרטית לחלוטין, כן? בעצם פרטית, אגואיסטית, אנושית, שבתוך המציאות האגואיסטית, הפרטית והאנושית, אתה חי, אתה חיים האנושיים, שלך לבוש אלות אלוהים, אבל בעצם זה הכל להגדיר ולהאדיר ולחזק את התכונות האנושיות שלנו שכבני אדם בלי שום צורך להתרומם בשאיפה אידיאלית יותר מסגרה יותר אלוהים. כן? זה עשר שלנו. אז זה שני, לכן אנחנו במבחינה רבה יותר מפותחת, מבחינה זאת יותר מפותחת האסלאם, זה מבחינה מדעית, זה מבחינה כאילו יותר מפותחת, כן? האסלאם צריך להבין את זה. ולא שתתתו אותם אותו חדר בזמן אחר, זה את המסע שלי בזה, שהוא יצריך אמר אסלאם, ואחר עצמו איתם, מה כל דבר לא. איזה שאין המערכות, הבניין, הדבר האנושי. בכל זאת, נמשיכה. אז זה למעשה המערכות שקיימו. והמערכות האלה, הן מציבות בפנינו את שלושת השיטות הבסיסיות בעולם. יש עוד שיבה אחת, זה שיטה בודיסטית, כן, מזרחית יותר, שגם מצווה דוגמא נראה עליה כל כך נדמה לי. והשיטה הזאת, אולי היום יותר נפקמינה, כן, היא שיטה יותר רוחנית. היא שיטה שכאילו באה ואומרת שבהתנהלות הרוחנית שלה, זה שאדם עשה את זה רוחני, יותר חושב מחשבות רוחניות, כאילו בזה האדם עשה אלוהים. הוא לא צריך להגיע לדברים מעשיים, לתורה מעשית, אלא בזה שעסוף לכל מיני מחשבות רוחניות, בזה גופה, זהו, עסוף מחשבות רוחניות, בזה גופה נהיה אלוהים. איזה השיטה הבודהיסטית. ועל ידי זה אנחנו בעצם לא צריכים להתעסק בענייני העולם, לא כל כך חשובים, אלא מה שחשוב זה החשיבה הרוחנית של האדם. וגם השיטה הזאת, כן, היא שיטה שאין בה אמת. מדוע אין באמת? גם השיטה הזאת, כל המחשבות הרוחניות, המחשבות רוחניות אנושיות. זה לא מחשבות רוחניות שמרגישות אותך עם אידאל, עם שאיפה אלוקית, אלא כל המחשבות האלה זה ההבנה הרוחנית שלנו, זה כל מחשבות רוחניות שלנו, שאין להם למעשה שום קשר לאיזושהי שאיפה אלוקית תמורה, להיבדל שמה שהשאיפה אלוקית מקרינה לנו, לא עם מה שאתה חושב. אז השיטה הבודהיסטית יש בה מצד אחד סכנה, נורא גדולה כאן, כיוון שהיא מציבה בפנינו לכאורה התפלות רוחנית של האדם, וזה מביא באמת במיצוי של הרבה פחות רוחנית של האדם. לכן זה שיטה מאוד יפה מצד אחד. מהצד השני זה כל ביטויים רוחניים של האדם, אבל הביטויים הרוחניים האלה של האדם לא מפגישים אותו עם עולם אלוקי, עם הבנה אלוקית, עם מה שהמציאות האלוקית פועלת בתוך האדם, וזה מזה דבר מפגיש את האדם. וזה לא שיטה בודהיסטית יותר גורמת התאפסות של האדם. זה לא גורמת למוטיבציה, לאקטיביזם, כן, זה חייב להתאפסות של האדם. יש מקום לומר שאם השיפה המזרחית, השיטה הבודהיסטית הייתה שורש, קיים בעולם הערבי, העולם לא מתפתח על זה. כן, כל התאפסות שאנחנו רואים בעולם היום, התאפסות של העולם המערבי, התרבות המערבית, כן, הוא מצויר שהשיפה שהייתה מולדת הייתה שיטה בודהיסטית, העולם היה לכאור מתאפס. כן, הוא לא היה מגיע בידי כל התפתחות שלה כשהיה עולה לידי. ואני אתן הקדוש ברוך הוא סידר לסדרי העולם שבאמת השיטה הבודהיסטית לא תהיה השיטה שמקבלת את התרבית שלה בתרבות המערבית, כי אז באמת היה מביא להצירת העולם, להצירת התפתחות העולם. כן. זה התפיסה הבודהיסטית בעולם לא יכול להתפתח. אבל התפיסה הבודהיסטית גם לא נכונה בזה שהיא אומנם כאילו מרגישה את האדם עם צורות רוחניות. וכל הצורות הרוחניות האלה הן אנושיות. לכן זאת אומרת, אצל הבודהיסטים יש עבודה זרה כפשוטה. כן? רק אצל הבודהיסטים יש עבודה זרה כפשוטה. כן, נאמר שיש לנו עד היום, פסלים, דברים מהם אלה, ממש כפשוטו. כן, הם באמת יוצרים צורות רוחניות. הם פשוט יוצרים. הרוחניות שלהם זה צורות רוחניות שיוצרים לעצמם,
שיכולים להנגיש אותם מלבושים תשמים בצורות האלה. אתה גם קונה צורות, קונה ביצים, קונה ארגנות משלהם. בכל זאת, זה מה שיוצא לנו למעשה בשלושת השיטות האלה, רובת השיטות נפגעות. הוא בטוח, כן, הרב מדבר על מוזיסים בגלל תומבל, בקיצור. שם הרב, בכל זאת, בכל זאת, שפעם, בכל זאת, זה למעשה יסודי השיטות האנושיות. כל השיטות האלה,
הגענו פעם הקודמת באותו מצב שבו אנחנו כבר לא מוצאים, כפי שאמרנו, אני חוזר לסיפה, כבר לא מוצאים את הדחף הפראי האלוקי בתוך האדם, מי שהיה בתקופות קדמיות. ראינו מתוך זה את הדתות השונות שמוצאות את מקומה, דיברנו על הנצרות, האסלאם, על הפילוסופים, שגם הם בעצם פועל יוצא מהמציאות החדשה, כי פעם לא היה פילוסופים במובן הזה, כי באפשרות של הפילוסופים לטעון שהמציאות האלוקית נעלה ואין השלכה ואין בכלל שייכות למציאות האלוקית, זה פועל יוצא מזה שאין דבקות טבעית, כן? אין דרישה לצמאון טבעי. וכך אנחנו מוצאים את עצמנו בתוך המצב הזה של שלושת הביטויים, הזכרתי לה פעם האחרונה את שלט הבודיזם, גם אנחנו קצת דיברנו, גם על זה, הוספנו על פני השיעורים, הוספתי על השיעורים הבודיזם, מה? כן, קצת, איזה מידה קטנה. בכל זאת, מתוך זה צריך להבין איך מופיע עם ישראל, מה משמעותו של עם ישראל בתוך הדברים האלה, וכפי שזה נוגע למציאות שלנו היום בזמן החדש, כן? כשהדבקות האלוקית הטבעית נעלמה כבר מהעולם, כן? שזו התקופה שאנחנו עוסקים, כיצד בכל זאת אנחנו מוצאים את הדחף האלוקי שבא לידי ביטוי בתוך האדם. ראינו בכוזרי שהכוזרי מדבר על החלום שכוונתך רצויה ומעשך אינו רצוי. החלום שבארנו שהוא למעשה התת מודע של האנושות כולה, ולא חלום של מלך כוזר, אלא זה התת מודע של המציאות כולה. כשיש לנו בתת מודע מצד אחד דחף שקיים אצל כל בני אדם לאיזושהי מטרה, לאיזושהי שלמות, לאיזושהי שאיפה גדולה, לאיזה גודל, מצד אחד. מהצד השני, אנחנו לא יודעים מהו הגודל הזה, מה משמעותו, ואיפה הוא מוביל אותנו, מה אנחנו צריכים לעשות, מהו המעשה הנכון כדי להוציא את הגודל הזה מהכוח הנכון. זה דבר שנעלם מאיתנו. אבל עצם העובדה שדחף כזה פנימי קיים באנושות כולה, יש דחף, יש שאיפה, זה הביטוי היותר אדיר של ההופעה של הכוח האלוקי החי בתוך האדם. אדם שואף, אנחנו שואפים לשלמות ולגדולות, מכיוון שאנחנו באמת יונקים ממציאות גדולה, ואותה מציאות גדולה חיה בתוכנו, מתגלה בתוכנו, מופיעה בדחף אדיר שלמעשה מניע את כל האנושות, ומניע את האנושות לפעול ולעשות, אלא שלא ברור לנו באופן מוגדר מהו המעשה הנכון. אנחנו עובדים למעשה, לשאיפה אל השלמות, הרבה פירושים משלנו, ולכן אנחנו נזרקים ממצב למצב, נזרקים בין אפשרויות שונות, ואנחנו לא יכולים להגדיר לעצמנו מה באמת מבטא אותו דחף גדול ששורה בקרבנו, על מדעות, כמו שאומר, מזרידתות שונות, הנצרות, האסלאם, ולכן, כפי שראינו, ספר כוזרים מביא ראייה מעצם הריב של הדתות ביניהם, שיש משהו שאדם נפרד אליו, הוא לא יודע מה הוא. כן, מהו הדבר שחי בקרבנו? אבל יש דבר כזה, אנחנו כולנו מחפשים אותו. זאת אומרת, יש קודם כל כוח חי בקרבנו, כוח דינמי גדול חי בקרבנו, שדוחף אותנו להתקדם, להשתלם, לעלות, כשאנחנו לא יודעים בדיוק למה הוא מוביל אותנו. וזה גם מה שראינו בצמאון נהל חי שבזירונים, שהרב כותב את הדברים, עוד הפעם, שהדחף הזה, צמאון נהל חי מצוי בקרבנו, ולא נוכל לחפש משהו קטן. כל דבר קטן שנחפש, שהוא לא הרצון להגיע לשיא הגודל, לשיא הגודל האלוקי, תמיד לא נמצא את סיפוקנו. אולי ברגע נחשוב שאנחנו מוצאים את סיפוקנו, ואחרי זה יתברר לנו שזה לא מביא אותנו לסיפור, או כבן אדם פרטי, או כחברה אנושית. תמיד נהיה מטולטלים מגל אל גל. ממילא מתברר שאנחנו נדחפים להגיע דווקא אל הצד השלם והגדול בכל עוצמתו. ומהצד השני, הגודל הזה נעלם מכאן. אנחנו לא יודעים אלה מהו ומי הוא וכיצד אנחנו יכולים להביע אותו. ולכן, כפי שראינו כבר, מחפשים דרכים שונות לפי הבנתנו להביע אותו, ותמיד אנחנו מוצאים את עצמנו נכשלים. אם כן, מה אנחנו? אנה אנו בן? לשם זה חזרנו ללמוד את הדברים מהבסיס, מאברהם אבינו. ואמר, שמה היה החידוש הראשון של אברהם אבינו, קודם כל? בארנו, שהחידוש של אברהם היה בענווה המוחלטת שלו. זאת אומרת, בדרך כלל, כשאנחנו מוצאים בתוכנו כוחות, כוח גדול, כוח אלוקי, כוח שדוחף אותנו אל השלמות, להבין את השלמות, אנחנו ממהרים לפרש את השלמות לפי ההבנות שלנו. ועם אלה, זה לא מתאים בפרח לגודל עצמו, לאמת עצמה. כל זה נובע מגאוות ליבו של האדם, ומזה שהוא מנסה להסביר את הדברים על פי העולם שבו הוא נמצא, על פי המושגים האנושיים שלו. אברהם אבינו, כפי שמתאר המדרש, הוא שאל את השאלות, והיה לו מספיק סבלנות וענווה גדולה לא לענות את התשובות מיד, אלא כמו שאומרת המדרש, שהציץ עליו בעל הבירה ואמר, הולך לך מארצך. אברהם שאל, יש בירה, אין מהים לבירה? הציץ עליו בעל הבירה, מה הכוונה? אברהם אבינו היה לו את הענווה להבין שאם באמת יש דחף כזה גדול במציאות, יש כוח כל כך גדול שממנו אתה רואה את העולם נע וזה, אסור לך לפרש את הכוח הזה על פי מקנה מידה שלך, על פי הרגעים שלנו. אלא אנחנו צריכים באמת לנסות לשמוע ולהקשיב בענווה גמורה מהו הגודל של אותו כוח שמתאם לכיוון, מהו כמו שהוא בצורה מקורית, בלי להקטין ממנו כאילו אמינה, בלי לנסות לפרש אותו ולתרגם אותו על פי ההבנות המושגים שלנו, שמזה יוצא שגם הפילוסופים שניסו להגדיל את אלוקים כביכול, הם למעשה הקטינו אותו. הם הגדילו אותו ואמרו שהוא קיים רק בשמיים, אבל הם הקטינו אותו מאפשרות להופיע כדף אלוקים ממשי שחי בתוך האדם, ונשאר אלוקים ונשאר בגודל שלו. אברהם אבינו הוא לא מוותר על הגודל האלוקי, ועומד בשיא ענווה להבין מהו הגודל האלוקי שיכול להיות להופיע בתוכנו, שהרי הוא דוחף אותנו ומופיע בתוכנו. אם כך צריך להבין מה משמעותו כפי שהוא בלב. ומכאן נגיעה ההגדרה המופלאה, כמו שהרב כותב אותה בהרחבה באורות התחייה פסקה א' ובדעת אלוקים. ההגדרה המופלאה שאומרת כך, שלמעשה כל דבר בעולם שאני רוצה להבין אותו, כל דבר בעצם, לא רק המציאות האלוקית, אבל ודאי את המציאות האלוקית, כל דבר שאני רוצה להבין אותו, להבין אותו בצורה אמיתית כמו שהוא באמת, אם אני אנסה להבין את העצמיות שלו, את העצם, את האובייקט, לחשוב עליו, אני לא יכול להבין אותו. אי אפשר אף פעם להבין את העצם עצמו של דבר. ולכן, כל מחשבה על העצם עצמו, ובוודאי על העצם האלוקי, כרצון להבין אותו, רצון לחשוב עליו, ואפילו כרצון להתפלל אליו כעצם אלוקי, הוא נידון לכישלום. וזה אני עוד לא נפגש עם המציאות הזאת. אני עוד לא מכיר אותה, אז לא נפגש. רע. אם אנחנו מצליחים להיפגש עם מה שהעצם מקרים לנו מתוך עצמו, אם יש איזושהי מהות מיוחדת שהוא מקרים לנו, שמקרינה את הביטוי שלו, את הגודל שלו, נמוקרנת אלינו, ורק אם יש לנו את הכלים לקלוט את הגודל הזה ולהבין אותו ולהתענק עליו ולהנות ממנו, להזדהות איתו ולהכיר שהוא שייך לנו, ואנחנו באמת מקבלים על ידו את המימד של אותו עצם אלוקי, של אותה אמת אלוקית, של אותו גודל אלוקי, רק אם נמצא את המציאות הזאת, אז אנחנו באמת יכולים להיפגש ולהזדהות עם הגודל האלוקי בצורה ממשית ואמיתית. זה מפגש ממשי, לא ידיעה חיצונית, לא הכרה חיצונית, ולא ניסיון להבין את המציאות האלוקית על פי פני המידה הקטן של האדם, אלא רצון אמיתי להבין את הדחף האלוקי שמפעם בקרבנו, להבין את הגודל הזה שדוחף אותנו בצורה האמיתית שלו, על פי מה שהוא מתגלה לנו, מקרים אלינו, ואנחנו מסוגלים לקלוט אותו בכישרונות שמצויים בקרבנו. מה על הכישרונות שמצויים בקרבנו? שני כישרונות בסיסיים אנחנו יכולים לפעול בקרבנו, שהם מהווים במידה רבה מציאותו של האדם. כישרון אחד שחשור לאותו דחף אלוקי זה שהאדם, מי שגם נמצא בעולם המודרני כבר, האדם מחפש משמעות. האדם קשור לתוכן, מחפש תוכן. בלי תוכן אין בן אדם. זה דבר ראשון. הנקודה ראשונה. וצריך להבין שאם אדם מחפש משמעות, אז כנראה שהיא קיימת. אולי מחפש אותה אם היא לא הייתה קיימת. זה לא שאנחנו מחפשים משמעות כי אנחנו, כי זה משהו פרטי לנו לכל אחד, אלא אנחנו נולדים במצב כזה של דחף, של צמאון, מחפש איזושהי מגמה שסביבה אנחנו, שהיא תיתן לנו את המשמעות בעצם לחיים שלנו. זה דבר שני. הדבר השני, יש באדם תכונות מוסריות, מוכניות, שאפשר לזהות אותן, בין שזה תכונה של אהבה, אני יכול את זה לאהוב, שזו תכונה מאוד אצילית, מאוד עדינה, מאוד נעימה גם, שהיא תכונה שהיא לא כל כך מובנת. אני אוהב את הזולת ואני שמח. זה ודאי לא משהו בשרי, זה לא משהו גופני, זה לא משהו שמתחיל מהעולם החומרי של האדם. כי בעולם החומרי, מה לי ולשני ולזולת? יש פה גילוי של תכונה אחדותית, תכונה פנימית, תכונה אצילית שמצויה באדם. היכולת להתאחד, לשאוף להתאחד עם מישהו אחר. יש איזה קשר עמוק כנראה בבני אדם שהוא גורם לתכונה הזאת של האהבה.